לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת פרשת בהר, בהר סיני. הפרשה הזו מדברת על דיני שמיטה, והשנה אנחנו בשנת שמיטה. אז זה יצא מאוד מעניין, מאוד טוב, שתי סיבות לטפל קצת בנושא, ותשמעו משהו מאוד מעניין, אני אקריא לכם את זה בפנים. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? כך אומר משה רבנו לבני ישראל. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. אומר משה רבנו, הקדוש ברוך הוא מבטיח, תקשיבו, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת, כלומר עשתה, ועשת את התבואה לשלוש השנים. מיד אחר כך כתוב, זה נטפל עוד מעט, והארץ לא תימחר לצמיתות, לכאורה אין לזה קשר, להמשך של הפסוקים זה לא מובן, אבל לאט לאט. קודם כל יש לי ארבע שאלות. מה זה הדין ודברים כאן, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית? אם משה רבנו אומר לנו לשמור שבת, אז אל תשאל מה אני אוכל בשבת. מי שתרח בערב שבת, יאכל בשבת. אם משה רבנו היה מגיע דקה אחת לפני שבת, אומר, רבותיי, בשבת אסור לבשל, הלו, הלו, משה, מה נעשה? יש לי כאן שק מלא תפוחי אדמה לא מבושלים. אבל אם הוא אומר באמצע השבוע שבשבת אסור לבשל, יופי, תבשל ביום שישי, תתכונן. אם משה רבנו היה עומד בראש השנה ואומר, ממחר, מחר, מוצאי ראש השנה, לא עובדים שנה באדמה. נהיה שחור בעיניים, יש לי מלא שקים של חיטה לזרוע, יש לי גרעינים של אבטיח לזרוע, יש לי מלא תוכניות, רגע, 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 איך אתה יכול ככה לעצור אותנו פתאום באמצע החיים? אבל משה רבנו עומד עכשיו במדבר, כך כתוב בהר סיני, סיפוריה בהר סיני, ואומר להם, רבותיי, בעוד 40 שנה נכנסים לארץ ישראל. יש שם 7 שנים של חלוקה, סליחה, של כיבוש, ועוד 7 שנים של חלוקה, ואחר כך מתחילים לספור 7 שנים, 7 כפול 3 זה 21 ועוד 40, כלומר בעוד 61 שנים תהיה שנת שמיטה. יש לנו מספיק זמן, 60 שנה, ללמוד איך לשמר, איך לעשות שפירות אפשר יהיה להחזיק אותם, ולא צריך לזה 60 שנה. יוסף אומר לפרו, עוד מעט יהיה 7 שנות רעב, בוא נחמש את מצרים, נעשה אותה לקמצים. כלומר, כבר אז ידעו לא לשמור לשנה אחת, לשמור מזון 7 שנים. אז מה הבעיה עם עוד 60 שנה תהיה שנת שמיטה? יש לכם 60 שנה זמן ללמוד איך מתארגנים שבמשך 6 שנים לשמור כל שנה קצת, 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 כדי שבשנה השביעית נוכל לאכול מהרזרבות. אז מה זה וכי תאמר מה נאכל? מה זה? אנחנו כאן סנאים, עולים על העץ, אוכלים אגוז וחוזרים הביתה? אנחנו לא יודעים מה זה לאחסן, לשמור, מזווה, חיטה. אנחנו שומרים, לומדים לשמור. אין כל השנה פירות, ולנו יש, יש לנו לחם כל השנה. מאיפה? בקיצור, מה זה וכי תאמר מה נאכל בשנה השביעית? תתמודד עם הבעיה. הקדוש ברוך אומר לך, חוץ מזה, אתה באמת חושב שהקדוש ברוך הוא לא יודע שאתה צריך אוכל? אתה חידשת לו משהו, ריבונו של עולם, יש לי בשבילך חידושים שאולי אתה לא יודע, יש לי בטן, ואחרי 7 שעות היא דורשת איזה יוגורט אחד לפחות, ואחרי 15 שעות 2 פרוסות לחם או רבע עוף. מה אתה אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, לא ידעתי, אתה צריך לאכול? וואו, חידוש גדול. רבותיי, אני לא מבין, הקדוש ברוך הוא לא יודע שאנחנו צריכים לאכול בשנה השביעית? משה רבנו היה בהר 40 יום ו-40 לילה והוא לא אכל ולא שתה, אז זה מופיע בתורה בשלושה מקומות, 3 פעמים זה מופיע שמשה רבנו היה בהר 40 יום. למה? כי זה באמת פלא גדול, איך בן אדם חי 40 יום בלי לאכול. זה כזה פלא גדול שהתורה חוזרת עליו 3 פעמים. אז אתה רוצה שעם שלם, גברים, נשים וילדים, טף וזקנים, כולם לא יאכלו שנה שלמה, וככה זה יעבור, ודאי שצריך לאכול. אם כן, זה שאלה מספר 2. שאלה מספר 3, וציוויתי את ברכתי. רבותיי, האם הקדוש ברוך הוא מצווה כל יום שהעלים ייצרו חמצן? לא. הוא עשה את זה בזמן בריאת העולם, עשה את כל חוקי הטבע, שיהיה מחזור המים בעולם, שירד גשם בחורף, שיהיה עננים, שהנחלים יזרימו בחזרה לים את כל עודפי המים, שלא יתעפש, שלא יהיה ביצות, שלא יהיה ביטושים. אחר כך בים, עם המלח, מתים כל המיקרובים הרעים, עדים מחזירים בחזרה מים נקיים, מים בלי מלח, ו... את כל החוקים האלה, האם הקדוש ברוך הוא צריך לצוות כל טיפת מים בנפרד? מיידלה, עכשיו ללכת לזרוק מים בהר הגלבוע, ואת מיידלה לכי לזרוק מים בהרי ירושלים. לא, הקדוש ברוך הוא קבע את חוקי הטבע, והם, אנחנו ככה שרים כל שבוע במוצאי שבת, גם בשבת וגם אחר כך במוצאי שבת של, סליחה, בקידוש לבנה, ססים, כל שבת אומרים את זה בפרשת ביוצר אור, ססים, ושמחים לעשות רצון קונם. כל הבריאה כולה לא רק עושה את מה שהשם אומר, היא ססה, היא שמחה לעשות. אז מה פתאום כאן, הקדוש ברוך הוא מצווה את הברכה, תופס אותה באוזן, נותן לה ביתה חזקה, תיכנסי כבר לבתים האלה של השומרי שמיטה, תפסיקי לעמוד בחוץ. בשביל מה צריך לעשות את זה? האם הברכה לא שורה לבד בבתים של שומרי השמיטה? מה זה וציוויתי את ברכתי? ולכאן מגיעה גם השאלה הרביעית שכבר רמזתי עליה מיד אחרי הברכה, נאמר, והארץ לא תימחר לצמיתות. חסר קשר. נכון, בתחילת הפרשה כתוב שהארץ תחזור ביובל, אבל אחר כך שכחנו מזה. כבר מתחילים לדבר על דיני שמיטה חקלאים. פתאום הארץ לא תימחר לצמיתות. מסתבר רבותיי שיש תשובה אחת לכל הארבע שאלות האלה. כל הארבע שאלות יש תשובה אחת. אנשים אוהבים לראות את הברכה בעיניים. בשנה השביעית לא נזרע ולא נאסוף את תבואתה, אנחנו נצא החוצה, איפה אני גר, נגיד בקוממיות, יש שם המון שדות של תבואה, אני עולה על הגג ואני מסתכל, הכל כמל, הכל יבש, מרמס לרגלי חזירי בר, שור וחמור, איפה אז? החיטה והשעורה, הגפן, התאנה והרימון והדורה והסומסום והטירס, איפה כל זה? טיפש, לך למחסנים, תראה למטה יש הכל. לא, לא, אני אוהב לראות את החיטה שדה זהוב בעיניים. חוץ מזה, בואו אני אגלה לכם עוד סוד, בשבוע הבא אנחנו נקרא בתורה פרשת בחוקותיי. בשנה לא מעוברת, בהר בחוקותיי הולך ביחד. השנה זה לחוד. שם בפרשת בחוקותיי כתוב, וציוויתי את ברכתי שמה ונתנה הברכה, אני לא זוכר את הפסוקים, זה נסתכל בשבוע הבא. אז שם המובר רשי, מיד בהתחלה, בתחילת הפרשה, אוכל מעט ומתרבה במאב. הוא מתברך במאב. ישנה סוג ברכה שלא צריך לאכול הרבה. מספיק לאכול קצת, וזה גם מסביע, ויש בו גם את כל אבות המזון, ואת כל הוויטמינים, ואת כל המינרלים, ואת כל מה שהמלחים, ואת כל מה שהגוף זקוק. אז בשביל מה צריך לאכול הרבה? תאכל קצת, וזה טוב לך. או לכאן מגיע היצר הרע הגדול, התאוות האכילה. מה פוש לאכול קצת ושזה יהיה סבע? אני רוצה להפך. אני רוצה שתהיה לי בטן ענקית, שאני אוכל לאכול הרבה, אני כל כך אוהב רבע עוף, ואני רוצה עוד אחד ועוד אחד. אחרי שאכלתי ארבע, ואני כבר לא יכול לנשום, יש כזו בדיחה שמספרת שפעם מישהו נורא 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 אהב בננות. מה זה אהב בננות? מאז שהוא ילד, אמא שלו הייתה מקלפת לכל היום בננות. הגיע פעם למטע של בננות, והוא לא האמין למראה עיניו. אשכולות, כל אשכול גדול. יותר מבן אדם. ועוד אשכול, ועוד אשכול, לא רואים את הסוף. וואו. הסתער על האשכול הראשון, קילף בננה, אכל אותה בשקיקה, ועוד בננה, ועוד בננה, ועוד בננה. לא ספרתי מה 15 או 30, אבל הגיע מצב, הוא לא יכול לנשום. אבל דוחף חזק, ריאות חזקות כאלו מתוקע, וקצת רווח לו, דחף עוד בננה. ואז, נהיה יותר קשה, להיכול לנשום. לוקח נשימה עמוקה, מתיישר טיפה, מקלף עוד בננה, ובא למטה, מסתכל עליו, בוא נה, הוא משוגע, הוא לא נורמלי, הוא הולך להרוג את עצמו פה. דוחף עוד בננה, ואז כשיחף עוד שתיים, הוא לא יכול באמת לנשום. לא יכול לנשום, לא יכול להיות מקום באוויר, להעביר בבטן. אבל הבית אומר לו, תדחוף את האצבע לגרון, זה יגרום לך לגירוי ואתה תקי ותוכל לנשום. אז הוא ככה מסביר לו בחצי נשימה, שאם הוא היה יכול לדחוף את האצבע, הוא היה דוחף עוד בננה. בקיצור, רבותיי, זה נקרא בטן רשעים תחסר, חסר להם עוד בטן, כי הם רוצים לאכול הרבה. לרומאים, ליוונים או לרומאים, שכחתי, לרומאים, הייתה תרבות, כך כתוב בגמרא במסכת שבת, הייתה תרבות שבכל סעודה גדולה מכובדת בחוץ, היו כל מיני תבלינים, עשבים מיוחדים שגורמים להקאה. אפיקטויזן קוראים לזה בגמרא. אפיקטויזן זה כזה משהו שגומרים לאכול, היה שם מנה גדולה ראשונה טובה, היה שם סולומון עם ירקות ותוספות, וכל אחד אכל 4-5 מנות גדולות כאלה, כל מנה גדולה כמו חצי כיכר לחם, ועכשיו מגיעים השיפודים, הוא לא יכול, אז הוא הולך החוצה, לוקח כמה עשבים אפיקטויזן, מגרגר אותם, בולע, וזה עושה לו בחילה בבטן, תערובת, הולך לפינה, מקי, 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 חוזר בחזרה, יאללה, עכשיו את השיפודים, ואוכל עוד פעם איזה 7-8 מנות, מתפוצץ, ומבסוט. אחר כך מגיע המנה עיקרית, הוא לא יכול לאכול, יוצאים עוד פעם לחוצה, עושים אפיקטויזן. אתם חושבים שזה לא נורמלים? גם אני חשבתי ככה כשלמדתי את הגמרא הזאת. עד שקראתי תשובה של רב מוישה פיינשטיין. תקשיבו, ביורה דעה, איגרויס מוישה, יורה דעה, חלק ג' סמך א', תסתכלו מה כתוב שם. הוא כותב ככה, אני מקריא לכם רבותיי מבפנים, הוא קורא, הכותרת שלו זה good time, וואו, good time, מה זה good time? שאל אותי פעם מישהו, מה זה good time? אמרתי, מה אתה לא יודע אנגלית? good זה גרביים, וtime זה ירוקות, גרביים ירוקות, good time, למה אתה לא מבין? בקיצור, הוא האמין לי, מה אני אעשה? good time, good time, תקשיבו מה הוא אומר על ה-good time הזה. במדינתנו, מה זה מדינתנו? הוא בא מרוסיה. זה לא רוסיה, הוא מדבר על אמריקה. במדינתנו ברוסיה לא היה כאלה דברים. במדינתנו, מרוב הברכה שנתן השם יתברך, יש רצון ותאווה גדולה להנאות העולם הזה. והתענוגים שקוראים להם good time. וכאן מישהו שאל אותי, מה זה good time? גרביים ירוקות. סתם, צחקתי. אל תפחדו. זה דבר המקלקל את האדם מאוד. רבותיי, מישה פיינשטיין לא היה משגיח בישיבה, הוא היה איש הלכה. תקשיבו מה הוא אומר. מקלקל את האדם מאוד. משגיח, הוא מדבר כמו משגיח בישיבה קטנה. שמרגיל את יצרו להתאבות לדברים שאין צורך בהם. הוא משחית את מידותיו עד שנהפך, תקשיבו, אני מפחד לקרוא את זה בכל, חיה רעה. אין לך מידה רעה יותר בעולם מהנאת הבילוי, בילוי במרכאות. שכן דבר פשוט הוא אצל כל בעל שכל, שאין דבר יותר יקר מן הזמן. אפילו חולים על ערס דווי, מחוברים למכונות כדי להרוויח עוד קצת זמן. ואדם שאוהב לבלות, כשמו כן הוא, מתבלה. משחית ומבלה את המתנה היקרה, את הזמן. Good time. יש אנשים שמתנהגים כמו ילדים קטנים. בקיצור, לא אעריך לכם הרבה. מתחילה מבקש תאוות בדבר יותר מרומה, כן, יותר מדומה, סליחה, זו טעות, לא מרומה אלא מדומה. וכשאי אפשר, לא ימנע אף מאיסור, עד שלהצדיק מעשיו נעשה כופר. בקיצור, הוא מרחיב הרבה, להקריא לכם את הכל, אני אקריא לכם עוד סיפור אחד קטן. פעם הגיע אחד מנכדיו של הסטייפלר, ושאלו, סבא, הסוכריה הזאת היא מכשר? אחר שהוא אמר לו שהסוכריה כשרה, אמר הסטייפלר, היום רק שואלים אם זה הכשר או בלי הכשר, אבל אם צריך לאכול את זה או לא, אף אחד כבר לא שואל. אבל מה אומר רשי על, על, על ואכלתם, הנה זה הולך על ואכלתם לחמכם לסובע. שבוע הבא, בפרק חבב, פסוק, יאמר רשי, אוכל כמעה, זה חזל, רשי מצטט חזל, אוכל כמעה ומתברך במאב. רבותיי, יש אנשים שאוהבים את זה, לאכול קצת ושיתברך במאיים. על לחם הפנים של בית המקדש שהייתה את הברכה הזו, אפשר היה לאכול פחות מכזית. אני לא יודע כמה זה כזית, זה בעיה נורא גדולה היום עם כזית, אם מישהו פעם אחד הלך אל הרב, היה לו בעיה עם המצות לפני פסח. אז הוא שאל, הרב, בשש זיתים יש כזית? אני חושב שחוץ מללמוד הלכה צריך גם ללמוד עברית. האם בשש זיתים יש כזייס? זית זה זית, נקודה. יותר גדול, יותר קטן, אבל זית זה ודאי לא אבטיח, וזית זה לא ביצה של יענה, של בת יענה. אז לכל פחות מכזית, פחות מכזית, לא חייב ברכת המזון, כן חייב, זה שאלה, כי בסך הכל זה מסביע. בלחם הפנים אנשים היו אוכלים חתיכה קטנה, אתם יודעים כמו בוטן. וואו, זה מספיק לעד מחר בבוקר. תפילת שחרית בבית המקדש, אחר כך אוכלים איזה בוטן קטן של לחם הפנים. מרגישים טוב עד הבוקר, אולי באחד בצהריים שותים איזה כוס מים, בחמש אחרי צהריים איזה קפה טוב אחד, אבל לחם, אוכל, מי צריך יותר? עכשיו, זה אוכל זה? ככה חתיכת בוטן קטן לבלוע ולא להרגיש שאכלתי? תקשיבו טוב, הכהנים היו נדחפים, נדחפים, נדחפים לאכול את לחם הפנים. ותתפלו לשמוע שאפילו, אפילו הגרגרנים, אפילו הגרגרנים, הגרגרנים של הכהנים, זה לא הגרגרנים שאנחנו מכירים. כשאני הייתי נער בישיבה קטנה, זה היה לפני 55, 60 שנה, 60 שנה, לא, לא, 55 שנים. אז כשנסו עם קו 54 מתל אביב, תחנת הרכבת, באתי מכפר עטה עד חיפה באוטובוס, מחיפה לתל אביב ברכבת, ומתל אביב ברכבת לקחנו 54 לבני ברק. אז שם בצד שמאל, בערך באזור של היום רחוב, אני יודע מה, אולי רחוב ביאליק, באזור הזה, היה חנות גדולה שהיה כתוב עליה מזללת ורד. וכשאני הייתי נער צעיר בן 15, בן 16, הייתי בטוח שזה ליצן אחד שהבעל הבית לא יודע עברית, וליצן אחד רצה ללכלך עליו. אז כמו שכותב לו, ימח שמו וזכרו, פה זה מקום מגעיל, פה זה מקום מתונף, אז הוא קרא לחנו, לקנו, זה היה מסעדה, והוא הוסיף את המילה מזללת, אני בטוח, הייתי בטוח שהבעל הבית יבוא ב-8, 9, 10 בבוקר, יראה מה כתוב שם, הוא יחטוף שוק, וואי, לכלכו אותי, בישו אותי, קראו לאוכל שלי מזללה. אחר כך נודע לי שהבעל הבית בעצמו הזמין את זה. מיז, אני לא, זה ניבול פה, אפשר להגיד כזו מילה? בקיצור, רבותיי, בואו נחזור בחזרה לענייננו. אפילו הגרגרנים, מה זה גרגרנים? זללנים. זללנים של הכהנים, של בית המקדש, זה לא אלה שישבים במזללת ורד. זה אנשים שרוצים, נדחפים לאכול חתיכת בוטן קטן, בשביל להיות שביעים עד מחר, בשביל עוד חתיכת בוטן קטן. לא רוצים לאכול מדי הרבה, אבל היום אנחנו למדנו שהכל צריך לראות בעיניים. הרבה, שיהיה מלא אוכל, שולחן מפוצץ, אוכלים בעיניים. אני נמצא, מכיוון שאני עובד עם ערכים, עושים סמינרים למתקדמים, למתחילים, ללמוד את היהדות. את הסמינרים עושים בבתי מלון, ולמי שלא יודע, לא הפסיד שום דבר. ברוך השם, אני עד שלא הגעתי לערכים, לא הייתי אף פעם בבית מלון, ולא ידעתי מה זה טוב לי בבית, לא מסעדות, לא קשקושים. אבל לענייננו. אז שם בבית מלון יש כזה בר, ובבר כל אחד לוקח לעצמו מה שרוצה. 6 מנות דג, 8 מנות בשר, 20 מנות גלידה, והכל שם על השולחן, הרי מה שאפילו פיל לא יכול לגמור כל כך הרבה. אחר כך אוכלים מכל דבר קצת, ומאים המלצרים בסוף ומפנים את השולחן וזורקים הכל לפח. למה לוקחים כל כך הרבה? עיניים גדולות. ראיתי פעם מישהו לקח מגש ענק, אני יודע מה היה שם, זה 15 כנפיים כאלה על האש, משהו יפה, ריחני, חמוד. שם את זה, בהתחלה חשבתי שהוא הולך לשים את זה באמצע, שולחן מרכזי כזה, בשביל כל החברים. לא, הוא שם את זה בצלחת שלו, תקע את המזלג, התחיל לאכול. אז החבר שלו עומד על ידו, שואל אותו, תגיד לי, אתה תגמור את כל זה לבד? אז אני לפעמים מצליחות לי הבדיחות, לפעמים לא, אבל הפעם זה הצליח לי יפה, ככה התגלת שבלי כוונה. אז אני אמרתי, ככה אני עניתי במקום, עניתי בעזרת השן. בעזרת השן הוא יגמור הכל לבד, בא בעיה. אז זהו. אז גומרים גם בעזרת השם וגם בעזרת השן שיניים. על כל פנים לענייננו. אוכלים, 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 אוכלים. עכשיו, זה אנשים האלה שואלים וכי תאמר מה נאכל בשנה השביעית. אין לו נזרע ולא נראה את השפע ולא יערמות ולא יזרקו 80% לפח. זה לא שווה. רבותיי, האם אנחנו חושבים באמת שעם ישראל היה כזה? זה מה שמשה רבנו הצליח לחנך את עם ישראל. אז ככה, קודם כל, מדובר פה על בהר סיני. 40 יום אחרי שיצאו ממצרים. במצרים, מה הם אכלו מסכנים? מה הם אכלו? הם היו צריכים לבשל למצרים את הסירים של האוכל שלהם, של אימח שמם וזכרם המצרים. והיה מותר, והם היו מבשלים להם את האוכל, על האדונים. ולעבדים היה אסור לאכול מהבשר והתוספות וכל הדברים הטובים שהתבשלו בקדרות. מותר להם היה רק לטבול את הלחם שלהם במה שנשפח, מה שגולש מהמרק של הגוי, של הבעל הבית, מותר לטבול את הלחם. זה זכרנו את מה שראינו, הרחנו במצרים. פתאום נהיה חופש, יש מן, רוצים לאכול הרבה. טרח, המן עוד פעם מקטע אותם. כל אחד, עומר, עשירית היפה, זהו. תיקח 3, תיקח 15, תיקח 40, תיקח 800, זה מה יש, זה מה יש. עומר, עומר, נשאר לך חצי כיכר לחם ל3 ארוחות. בלילה אתה עושה בדיקת חמץ, מחר עוד פעם מן, בשבת היה כפול. באמת כשהגיע הסלב, אנשים התלהבו, אספו חומרים, חמרים, חומרים, ערימות, ערימות, כל ערימה גדולה כמו הר תבור. משיגנר, איך אתה תיקח כל כך הרבה? אתם יודעים מה זה, יש שם התיאור, זה לא כאן, אנחנו נקרא את זה בחומש במדבר. לקחו ערימות, 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 כל אחד מסעיות, מסעיות עם שופלה, היה צריך, ואתה הולך במדבר, איך תיקח את זה, מה תסחוב את זה? עיניים גדולות, אף אחד לא היה יכול לאכול אחד חלקי מאה ממה שהוא אסף, חוץ מזה בסוף בהרוח הכל התקלקל, לא נשאר להם מזה כלום. אבל רבותיי, זה היה אנשים שרק יצאו ממצרים, 200 שנה של עבדות, ראו רק עוני ומחסור ורעב, פתאום השתחרר להם, וואו. עכשיו הם יגיעו לארץ ישראל, עוד פעם משתחרר להם, כאן במדבר החזיקו אותם קצר, כל אחד יש לו חצי כיכר לחם ביום, אין יותר, אין יותר, אפילו אם תרצה, אין יותר. היה פעם איזה אסיר אחד בבית הסוהר, ששם היו מקבלים, אולי זה היה ברוסיה, אתה יודע, היו נורא יהודים, היו פושעים גדולים ברוסיה, כולם הולכו לבית הסוהר, אחד תפסו אותו שומר שבת, אחד עשה ברית מילה לבן שלו, תפילין, השם ירחם, זה ממש אויב של, של המפלגה. בקיצור, אז הרבה יהודים טובים בבית הסוהר, ושם היו מקבלים בבוקר שתי פרוסות לחם. תאכל את זה לאט לאט, תאכל את זה מהר, תאכל את זה, מחר בבוקר עוד שתי פרוסות לחם. אז שם, היו שם שני יהודים באחד התאים, אז הרב אמר לשכן שלו בערב יום כיפור, נכון שיש מצווה גדולה בערב יום כיפור לאכול, זה אולי מדאורייתא, מצווה. מי שאוכל בתשיעי, כאילו מתענה תשיעי ועשירי. בכל אופן, אמר לו הרב, אני מציע לך בערב יום כיפור, פרוסה אחת תשמור למוצאי יום כיפור. למה? כי יש מצווה לצום, נכון? אם אין לך מה לאכול, אז מה אתה צם? שאתה לא אוכל את הבלטות? אבל אם יש לך מתחת המזרון, אתה שומר פרוסה אחת, ואתה יכול לאכול אותה, ואתה לא אוכל אותה, אז אתה צם. בקיצור, לענייננו, כן לאכול ולא לאכול, אז בני ישראל הגיעו עכשיו לארץ ישראל, רוצים שפע. אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, אומר משה רבנו, אם אתם לא רוצים כלום, אל תדאגו, אני יודע שאתם צריכים לאכול, ויהיה לכם אוכל ויהיה לכם שפע, אבל אם אתם שואלים שאלות, סימן שאתם ככה משהו לא מסודר. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם שואלים שאלות, לא מגיע לכם. לא מגיע לכם, אתה רוצה לראות בעיניים, הכל לראות בעיניים, תאמין לי, תאמין לי, תסמוך עליי. היי כבר שנים, מספיק שנים אתה במדבר, מספיק שנים ראית אותי, ראית איך זה עובד, אתה יכול לסמוך. ואם אתה מתעקש, לא רוצה, טוב, אתה יודע מה, קח פי שלוש, קח יותר מה שאתה יכול לך, אתה צריך לשלם עכשיו 3,000 שקל לחודש, רק על המחסנים של התבועה, מה אתה עושה עם זה כל כך הרבה, אתה לא צריך פי שלוש, אלו אם שנה אחת אתה לא זורע ולא קוצר, זאת אומרת אתה מדלג שנה, אז אתה צריך רק כפליים, לא פי שלוש, לא צריך פי שלוש, למה פי שלוש? מאיפה בא פי שלוש? מה זה שנתיים שמיטה? שנה שמיטה. לא, 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 כך, 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 כמו עם הבננות, אתה לא תוכל לנשום מרוב אוכל שיהיה לך. זה ברכה זה? זה לא ברכה. הברכה לא רוצה לבוא לכזה בית, סליחה? זה בן אדם מעקם את האף, שואל שאלות, פילוסוף, אני לא בא אליו. אז מבטיח הקדוש ברוך הוא, מה זה לא בא אליו? אני מצווה את הברכה, תופס אותה באוזניים, נותן לה ביתה, תיכנסי פנימה. זה לא מעלה, זה חיסרון. אם הברכה לא רוצה להיכנס, מכריחים אותה, אז היא עובדת, אין לה ברירה. אבל איך היא עובדת? על אש קטנה. מה שהיא עושה, איך קוראים את זה? לפי הספר. מי שעובד לפי הספר, רבותיי, מפיק מעצמו רק 20% מהפוטנציאל שלו. הברכה יושבת בבית כי השם ציווה אותה. פתאום גאים, הלו, הלו, ברכה, אם את נמצאת כאן בבית, אז למה יש שם הילד הוא חולה? סליחה, זה לא אמרו לי לטפל בו. ולמה שם פתאום נאבד כסף, והוא נפצע ונפל לו וכאן וזה, סליחה, סליחה, מה שלא אמרו לי אני לא עושה. אבל אם הברכה זורמת, נכנסת כמו טל, כמו מטר, מכסה את כל השטח מסביב, כמו ספוג, עוטפת מסביב, פינה, פינה לא תישאר לא מבורכת, הכל יהיה מבורך. מאיפה אני יודע את זה? קודם כל יש כלל שאומר שמידה טובה היא פי 500 ממידת פורענות. אז בואו נבדוק איך המידת פורענות עובדת. כתוב בספר זכריה, פרק ה' אני חושב, אני לא זוכר איפה רשום לי, אבל זכריה, וואי, לא זוכר איפה. טוב, כן, זכריה פרק ה', צדקתי, פרק ה' פסוק ד', מי שנשבע בשם השם לשקר, אז כתוב שתצא כללה, תקשיבו טוב, תצא כללה מבית המקדש, ותגיע אל הנשבע בשמי לשקר, בשם השם, ולנה, כתוב אלנה, ולנה בתוך ביתו. לנה בתוך ביתו, הכללה לא באה אל הבית, אלא הולכת לישון אצלו בבית. מה זה נקרא לישון אצלו בבית? לספג היטב היטב בקירות, ברצפה, ברהיטים, בכלים, בבית, בנשמה. הכללה לא באה אלא לנה. זה מי שנשבע בשמי לשקר. עכשיו, מידה טובה היא פי 500 ממידת פורנות. אז מי שמגיע לו לא כללה, מי שמגיע לו ברכה, וזה לא ברכה שדוחפים אותה בכוח עם ביתה פנימה, אלא ברכה שססה ושמחה להגיע הביתה, אז היא לא לנה בתוך הבית שלו, אלא מתנחלת. היא באה עם כל הציוד שלה, הברכה מגיעה עם האוהל, עם הסנדוויץ', עם זה של הקפה, איך קוראים לזה, בקיצור, היא באה לגור אצלו בבית, אזרחית, להתאזרח בבית שלו. למה? כי מגיע לו ברכה. אבל מי שלא מגיע לו ברכה, אז הברכה לא תבוא. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא כן תבוא. למה הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא כן תבוא, אם לא מגיע לו, אז שהיא לא תבוא? יש סיבה נוספת. אם אתה לא רוצה לשמור שבת, אל תשמור, בעיה שלך. אתה לא רוצה להניח תפילין, אל תניח תפילין, בעיה שלך. אתה לא רוצה לאכול כשר, אל תאכל כשר, בעיה שלך. אבל אם אתה לא רוצה לשמור שמיטה, סליחה, זה לא רק בעיה שלך, זה גם בעיה של כבוד השם. הקדוש ברוך הוא מבטיח, כי לי הארץ ושבתה הארץ שבת להשם. חוץ מזה שאני לא רוצה שאתה תעבוד בשמיטה, אני גם לא רוצה שהאדמה תעבוד בשמיטה. אני רוצה שהשבת תהיה שוממה, שהאדמה תזעק, שבס, שנה שלמה שבס, זה אני רוצה, שיהיה קידוש השם, שכל העולם יראו שעם ישראל שנה שלמה מוביר את אדמותיו וחי, וזה תקופה חקלאית, זה לא כמו היום, מה בעיה להוביר את האדמה ולהביא צבועה מארגנטינה או מדרום, מאמריקה, מקליפורניה, ותפוחי אדמה, לא יודע, מרוסיה, לא יודע, היום כבר לא מביא מרוסיה, כלום, לא יודע, בקיצור, אפשר להביא, אבל פעם אי אפשר, לא היה שינוע. ולא היה טרקטורים, לא היה קומביינים שטרקטור אחד יכול לייצר חיטה בשביל 10,000 אנשים. כל אחד עם האדמה הקטנה שלו. זה מה יש. ככה כל העולם היה חקלאי. פינת, פינת, פינת צמחייה וזהו, חיו עם זה. פתאום שנה שלמה לא לעבוד, זה קידוש השם גדול איך שמסתדרים. אז פתאום מגיע איזה חכמולוג אחד, אומר, אני לא רוצה גן עדן, לא אכפת לי, אני עובד שאני אלך לגיהינום. יפה מאוד, אתה על הגיהינום. תחזור בתשובה עוד, אל תדאג, לא צריך להגיע לשם. אבל מה עם הזה שפתאום רואים בשנת שמיטה טרקטור בשדה? זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה, לא מגיע לך ברכה, אתה תקבל אפילו שלא מגיע, זה תהיה ברכה צולעת, אבל תכלס יהיה לך פי שלוש, ומה אתה צריך? אתה צריך ברכה? לא. אם היית צריך ברכה, אז היית אוכל חתיכת בוטן אחד, והיית שבע ובריא 200 שנה, לא 100 שנים. אתה לא רוצה ברכה, אתה רוצה לראות בעיניים. כך, תראה בעיניים, תטבע. תטבע בתוך מרוב אוכל. עזוב אותי, כך, תאכל, תשתה. עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים שהרעיון הזה עובד ככה? תשמעו כמה סיפורים מהתנך. סיפור אחד שאנחנו מכירים את חלקו, מההפטרה של פרשת מצורע. שם יש סיפור שהיה גיחזי ושלושת בניו היו מצורעים מחוץ למחנה. אבל יש הקדמה בתנך, אם תקראו כמה פסוקים קודם, לפני איפה שההפטרה מתחילה, אז תראו שהיה שם מצור, מלך ארם אני חושב עשה מצור, והיה רעב גדול בשומרון. שומרון זה הייתה עיר הבירה של ישראל, היו אז שתי מדינות כאן בארץ ישראל, מדינת יהודה, הבירה הייתה בירושלים עם מלך יהודה, ומדינת ישראל של שבש, והמלך ישראל היה בעיר הבירה שלו הייתה בשומרון, והיה מצור על שומרון, והיה רעב כזה קשה, כזה כואב. ועכשיו אני מבקש מאנשים לסתום לרגע אחד את האוזניים, כי זה כואב, קשה לשמוע מה שכתוב בתנך. אמא אחת מרוב רעב הייתה מטורפת לגמרי, סיכמה עם החברה שלה, היא אמרה, היום אנחנו נאכל את הילד שלי ומחר את הילד שלך. יכול שהילד נפטר לפני כן ברעב, לא יודע אם הם הרגו אותו, אבל תכלס לאכול בשר אדם. אז אמא אחת הסכימה ושתיהם אכלו, עשו סעודה, ולמחרת האמא השנייה לא הסכימה, אני לא נותן את הבן שלי. ואז הם הלכו דין תוירה, הולכים לפני המלך, אדוני המלך, אני נתתי את הבן שלי ואכלנו, ועכשיו תורה לתת את הבן שלה, והיא לא רוצה, אדוני המלך, תשפוט בינינו. המלך שמע את זה והוא קרא את בגדיו, עד כדי ככה מצב קשה, הוא לא האמין, בטח, אצלו בבית, איזה זלילות, אצלו בבית העורבים, גונבים נתחי בשר, ואף אחד לא יודע מזה, אף אחד לא מרגיש, לא מרגישים שחסר. למה בן כובחו בשביל שלושה אנשים שחטו 700 קילו בשר, כל יום, אכלו קצת, ותשאר זרו כל הפח, מה אכפת להם, מה קורה? מנותקים, המלך היה מנותק. תכלס, המלך שמע שמצב עד כדי כך, אז הוא עשה זעקה גדולה, מה זה? ואז הגיע, בקיצור, כל הסיפורים ארוכים, והגיע עם הגיע אלישע הנביא, ביחד עם השליש אשר הוא נשען עליו, והנביא אומר לו, אתה יודע מה, אם באת וביקשת יפה סליחה, אתה מבין שהמצב לא טוב, כעת מחר, שאה סולת בשקל, ושאתיים חיטה, שעורה בשקל. אז השליש אומר, מה? סולת בשקל, היום ב-10,000 שקל לא מצליחים להשיג שאה סולת. אתה מדבר על, זה יותר זהב מיקר, זה יותר יקר מזהב. איך אתה מדבר על שאה סולת בשקל? והשליש אומר, אפילו אם יעשה השם ארובות בשמיים, אני יק הדבר הזה? מה אמר לו הנביא? הנך רואה בעיניך ומשם לא תוכל. אתה יודע מה? אתה לא מאמין שזה יהיה? בעיניים שלך תראה שזה יהיה. מה קרה? באותו לילה מחנה הרם חטפו איזה פחד גדול, הם חשבו שיש, לא יודע מה, שיש התקפה, ברחו, השאירו את כל המחנה שלהם עם האוכל, עם כל המנות קרב, עם כל הציוד, הכל השאירו, השאירו, השאירו. אלישע, סליחה, גיחזי, והבנים שלו גילו את זה, נכנסו לתוך העיר, היו אנשים טובים, הם יכולים לקחת הכל לעצמם, לא. פרגנו, באו רבותיי, אתם רעבים, יש כאן אוכל בשפע. המלך רצה לעצור התנפלות, אז הוא העמיד את השליש בשער שיארגן שהעלייה לרגל למחנה הרם, למחנה הצבאי, תהיה מסודרת. אבל ההמון התנפל ורמסו אותו והוא מת. אז מה קרה לו? הוא ראה בעיניים שלו ומשם הוא לא אכל. זה עונש חמור, מזעזע, מגיע לו, לא מגיע לו, תתווכחו עם זה מה שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים. השאלה שלי היא לגמרי אחרת. איפה המידה כנגד מידה? איפה המידה כנגד מידה? התשובה נורא פשוטה, בדיוק מה שדיברנו. יש אנשים שרוצים לאכול בוטן ולהיות צבעים. יש אנשים שרוצים לאכול עם העיניים. הרבה, 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 עוד יותר הרבה. זה מה שהנביא אומר לו. אם אתה מאמין לי, תוכל, אם תוכל, יהיה לך ברכה, אל תדאג. אתה לא מאמין, אתה רוצה לראות עם העיניים, זה מה שאתה רוצה, כך. עם העיניים אתה תראה. יותר מזה לא מגיע לך. עם העיניים אתה תראה. זה נקרא, זה דוגמה של ציוויתי את ברכתי, ברכה מצווה. כך, תראה, תראה. אבל אתה שוכב בלי שיניים בבית חולים, מחובר לאינפוזיה, אתה לא יכול לאכול. מה זה שווה שאתה רואה? מה זה שווה שאתה רואה? זה יהודי אחד מסכן, לא היו לו שיניים. והוא התרגל, אכל דייסות, אכל תפוזים, אכל לחם טבול במים. לפני פסח הוא בא אל הרב ושואל אותו שאלה, כבוד הרב, אין לי שיניים. שיניים תותבות עולה הרבה כסף. אני כבר זקן. התרגלתי לאכול בלי שיניים, זה קצת מצחיק ככה שהשפתיים שלי, אבל התרגלתי, כולם התרגלו, כולם אוהבים אותי ככה, אני לא עשיר גדול להשקיע עכשיו בשיניים תותבות, אבל יש מצווה לאכול מצה, מצווה תעשה מדאורייתא, לרסק את המצה לפירורים, זה לא כבוד של המצה, לטבול אותה במים, חסידים לא כך אוהבים, בגלל שרויו, ואפילו אם מותר שרויו, אבל זה לא מעודר, זה לא מצה, יש מצווה לאכול מצה בליל פסח, על מצווה נותנים עד חומש, 20%. זוג שיניים תותבות בשבילי זה הרבה יותר מ-20% ממה שיש לי. אבל מצד שני, יש פרסום מניסה של חג פסח. על פרסום מניסה, החוקים הם אחרים. כתוב שמוכרים את הכסות של הבגד בשביל לקנות יין לארבע כוסות. בקיצור, הרב, אני חייב או לא חייב? הרב אמר לו שהוא לא חייב. אם לא הייתה אפשרות לאכול מצה תכונה או מצה במים, כן, אין ברירה, אתה חייב. אבל יש אפשרות לעשות את המצה הזו בדיעבד. בדיעבד, אם טוב לך לאכול בלי שיניים, שיהיה לך לבריאות עד 120, אבל אנחנו סתם סטינו. יש אנשים, אין להם שיניים והם רואים אוכל, מה זה שווה? אתה רק רוצה לראות עם העיניים. אנחנו צריכים ללמוד לראות עם השכל. עם השכל, כשרואים עם השכל, הראייה היא אחרת לגמרי. עם השכל רואים קדימה, רואים אחורה, אתם יודעים מה? חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אני יצאתי ממצרים? ועוד כאילו, מה זה כאילו? דמיון מודרך? והרמב"ם מוסיף כאילו יצא עכשיו ממצרים. איזה יצא ממצרים? למי שלא אסור בבית האסורים, במסגרת של אני רואה כאן ועכשיו, יכול להגיע בכנפי הרוח עד יציאת מצרים, ובעצמו לצאת משם. אותו דבר גם על העתיד לבוא. אנחנו מחכים לביאת המשיח, מחכים לבית המקדש. האם בכנפי הרוח אנחנו לא יכולים להגיע לשם? לחיות את העתיד, לדבר על זה בעזרת השם, ככה בשבועות האלה של 17 בתמוז, 9 באב, אבל השנה בעזרת השם, וואו, אנחנו כבר נעשה את זה בחצר בית המקדש, עם קורבן שלמים ותודה ויין, מה שיהיה לנו שם, קורבן תודה, כבר מרגש אותי מעכשיו, בעזרת השם, במהרה בימינו, לענייננו. יש עוד סיפור, סיפור בתנך, סיפור חזק מאוד. תקשיבו, אני אספר לכם אותו, נשאר קצת זמן, כן, נשאר זמן, זה הסיפור הזה יותר מדי יפה בשביל לדלג עליו, אבל אני צריך לחפש אותו. אז נעשה לכם הפסקה רגע.
ורואי לקרוא לבי בס, ואין צורכם כמוי בבס, נעים שמכם ולא יושבס, שבו ונוחו ביום שבוס, לרוי שנובי ואולומי, ואוי סיישע סיימי, נטסוי רק וסוי חרמי, שאין שבס בני עמי, לרויך פורו וסויך בוצרו, וגם בובל אשר גוברו, נסוי צוריי באף ועברו, שמה כהנים ביוי מקרו, אלוהי קמתם במדבר הר, הדס שיטור ובראי שתדהור, ולמזהיר ולנזהור, שלא ימינתם כמי נהור, הדויך קומי כאל קנו, במוי גלנוב ובמגינו, ונעל חיפה ונעל עינו, לשור עינינו לכל עינו, דרך חכמו לנפשכו, והיא חסר לרוי שכו, נצוער מצווס כדוי שכו, שמור שבס קודשכו.
תקשיבו, תקשיבו, איך אנשים לא מבינים שמה שהמלך אומר, מה שהנביא אומר, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה פי אלף יותר עוצמתי ממה שרואים בעיניים. אנחנו התרגלנו לראות לעיניים, העיניים שקרניות, העיניים לא רואות טוב, יש כל כך הרבה תעתועי דמיון, יש היום משחקים שלמים של להראות כמה מה שאתה רואה זה לא מה שבאמת. יש המון 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 טכנולוגיה של האופטיקה היום יודעת להראות שקרים מדהימים. לא שקרים, עכשיו אני משקר את עצמי, לענייננו. לא, לא, זה לא שיעור באופטיקה. עכשיו, תקשיבו. אני מקריא לכם מתוך ספר מלכים, מלכים ב', פרק י' ג'. ואלישה, אלישע הנביא, ואלישה חלה את חוליו אשר ימות בו. הולך למות, גוסס. וירד אליו יואש, מלך ישראל. ויבק על פניו, ממולו, עומד מול הנביא הגוסס ובוכה. ויאמר, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו. מה יהיה? מה הבעיה שלו? הייתה מלחמה. מלחמה עם ארם. וארם נראים אסטרטגיה שלהם יותר חזקה. המאזן האסטרטגי שלהם טוב. ומלך ישראל פחד. אז ככה הוא חשב, יש לנו כאן את הנביא, הוא ייתן לנו הדרכה, יעזמיר, יעשה פה לסגת, פה לתקוף. פתאום הנביא הולך למות. זה כאילו לוקחים לו את כל הטנקים. אין לו כלום עכשיו, אין לו נשק. הנשק היחיד שלו האמיתי... בטח היה, אבל הנשק אמיתי זה הנביא, אין לו את הנביא, מה לעשות? ויאמר לו אלישע, תקשיבו, ויאמר לו אלישע, קח קשת וחיצים. הכל בתוך הבית של אלישע, בחדר חולים, אלישע שוכב במיטה, אולי מחובר לזה אינפוזיה ומכשירי אק"ג, לא יודע מה, תכלס הזקן חולה ויש חדר קטן, מלא ריחות של כל מיני תרופות, כמו שבבית חולים, ואלישע אומר לו, קח קשת וחיצים, ויקח. ויקח אליו קשת, סליחה, ויקח, נותן לו קשת וחיצים. ויאמר למלך ישראל, הרכב ידך על הקשת, תפוס את היד, תפוס את הקשת ביד, והרכב ידו. ויעשה באלישע ידיו על ידי המלך, אלישע הזקן עם הידיים הרועדות שלו, שם את הידיים על המלך. ויאמר, פתח החלון קדמה, לצד מזרח, ויפתח, המלך מציית. ויאמר אלישע, ירא! תן יריעה החוצה, לאיפה שמה לכיוון העץ, עץ מישמיש שיש להם בחצר שמה. ויור, הוא ירה. ואז אומר אלישע, חץ תשועה להשם וחץ תשועה בארם. והקיט את ארם בהפק עד קלה. איך? על ידי הסימן הזה שאתה כאן עכשיו יורה מהבית שלי אל החצר, וזה נופל שם, חץ נופל על העשבים ליד הבית, כאן אתה עכשיו עשית, לא זה סימן, פה עכשיו עשית את הישועה. ויאמר, ממשיך על הנביא נותן הוראות, כך החיצים, ויקח. ויאמר למלך ישראל, הח ארצה, תן יריה, ויח שלוש פעמים, ויאמר, נותן לו חבילה של חיצים, ככה אשפה מלאה חיצים, ויאללה, תתחיל לראות. אז יורי אחד, יורי עוד אחד, זה הצגה, זה בכאילו, יאללה, בסדר, הזקן הזה מבקש, נתן לו אחד, שתיים, שלוש, נו, כמה אפשר, די, די, הבנתי, הבנתי, הבנתי את הפרינציפ. את ההצגה הזו גמרנו, תביא עכשיו הצגה חדשה. ככה בערך המלך חשב בלב, נכון? ויח ארצה, ויח שלוש פעמים, ויעמוד. ויקצוף עליו, תקשיבו, ויקצוף עליו איש האלוקים. הנביא לא אומר לו טעות, הוא צועק, הוא כועס, הוא אומר, אתה לא נורמלי, אתה עוצר באמצע מלחמה, הטנקים שועטים ואתה עוצר אותם. והוא אומר, להקות חמש או שש פעמים בכל הכוח, אז הקיטע את הרם עד קלה, ואתה שלוש פעמים תקה את הרם? בקיצור, מה היה כאן הוויכוח, אם אפשר לקרוא לזה ויכוח, בין הרם, סליחה, בין המלך לבין אלישע. המלך חשב שזה הצגה, זה בכאילו, סתם, אז עושים סתם, כי הוא לא רואה בעיניים, אם החץ הזה היה לו שובל של אש, נוסע, 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 אף, 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 עם איזשהו משהו מונחה כזה, GPS, Waze מונחה, ומגיע טרח לתוך הארמון של מלך הרם, ונתקע לו בתוך הראש, או בתוך הלב, או בתוך הבטן, והמלך רואה את זה, אז הוא היה עושה עם עוד חץ, ועוד חץ, ועוד חץ, ועוד חץ, ועוד חץ, מיליון חיצים הוא היה גומר, תחת כל חץ פוגע. אבל כשהוא זורק פה, וזה נופל שם, שתי מטר על יד, והנביא אמר, או תגיזוק, תזמה אם הוא אמר. הנביא אומר לו, זה לא ככה. עזוב אותך מה שאתה רואה בעיניים. אם אני אומר לך שפה עכשיו אתה מנצח, אז אתה מנצח. רוצים עוד סיפור? עוד סיפור. היה פעם מלך ארם, ארם עשו הרבה צרות ליהודים. מלך ארם פעם שם אמבוש, מלכודת ליהודים. שם כמה חיילים, וכשבאו יהודים, החיילים עמדו למעלה, היהודים עברו בוודי למטה, זרקו עליהם אבנים גדולות, גלגלו עליהם סלעים. אז הם תכננו לעשות כאלה מלכודות. אבל בכל פעם איפה שהיו חיילים של הארם ועשו מלכודת, אז אלישע הנביא אמר למלך להיזהר, לעצור את האנשים שלא יעברו בדרך הזו. אחרי שש או שבע פעמים שהם קודם כל עושים בדיקה ומחפשים איפה יש אנשים, מביאים לשם את המחבלים עם הגרזנים שלהם, ורואים שפתאום אין אנשים. הולכים לעוד מקום, עושים שם מערב, כי יש שם אנשים, מגיעים המחבלים עם הגרזנים, ואין אנשים. אחרי כמה פעמים שמלך הרם רואה שלאיפה שהוא שולח את החיילים שלו, פתאום אין אנשים, אז הוא הבין שאחד מהצוות מדליף, מספר סודות. אז הוא, והיסער, הוא סער, והיסער לב מלך הרם. והוא אומר, מה זה? מה זה? מי מגלה? מי מאיתנו מגלה? אמרו לו, אל תדאג, אף אחד מאיתנו לא מגלה, יש להם נביא, ליהודים יש נביא. ואת אשר ידבר המלך בחדר משכבו, הוא מספר למלך. הנביא מספר למלך את מה שאתה מדבר בסודי סודות בבית שלך. מלך הרם אומר, אם ככה אני הולך להרוג אותו. אני הולך להרוג אותו. לקח את טובי החיילים שלו, את המרינס, את ה... אני יודע מה, את השייטת, את החיילים הכי הכי טובים, והולך להר הקרמל לחפש את אלישע בשביל להרוג אותו. מגיע עם גדוד גדול, כולה אלישע זקן בן 80, לא יכול להרים 2 קילו, ועל ידו יש את הנער שלו שעוזר לו קצת לטול ידיים בבוקר, אני יודע מה, ללכת... אז אלישע עם הנער, 2 זקנים, זקן וילד, ומביאים עם גדוד, גדוד עם טנקים, עם מסוקים, עם... איזה, מה זה גדוד? לכבוש את כל אוקראינה הוא היה יכול עם הגדוד שלו. לכבוש זקן אחד! ולפנות בוקר הנער יוצא החוצה, פתאום הוא רואה שכל ההר מלא חיילים. אז הוא נכנס בחזרה בפחד אל האוהל, ואומר, אבי, אהה, מה נעשה? תראה, תראה איך צובעים עלינו כאן, מקטרים אותנו האויבים מכל הצדדים. אלישע צחק. אמר לו, אלוקים, פקח את עיני הנער. שירה שלנו גדולים משלהם, כנגד כל חייל אחד יש לנו 10 מלאכים שומרים עלינו, מה אתה דואג? ואז אלישע מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקה את מלך הרם בסנברים, מלך הרם פתאום נהיה עיוור, ואלישע נכנס לתוך הגדוד, לתוך המחנה, לוקח את מלך הרם ואומר לו, לא זו העיר ולא זו הדרך, בוא אני אראה לך את האיש שאתה מחפש. והוא הביא אותו לתוך שומרון, ושם בשומרון מלך ישראל עם כל ה... עם כל הצוות הפמליה שלו, מביא לו את מלך הרם, כאן, ליד הבית, לתוך הארמון. וכל הצוות כולם עם רובים, עם חרבות. מלך הרם רואה את זה, והוא שואל אותו, העקה? להרוג אותו? אומר, לא, 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 לא. זה, אתה תהרוג את מי שאתה שווית, את אשר שווית בחרבך, ובקשתך אתה מכה אותו, תן לו אוכל ומים, ותשלח אותו בשלום. אחר כך היה שלום הרבה שנים עם בני ארם. לענייננו, מה שרציתי לספר כאן, זה סיפור ארוך, דרמטי, שקשור למקומות אחרים. רציתי לספר דבר אחד. עומד כאן עכשיו חייל צעיר, הנער של אלישע, ובעיניים שלו רואה אלפים אלפים חיילים, חיילים מלומדים מלחמה, איש חרבו על יריחו מפחד בלילות, כולם חזקים, לא יודע אם רוכבים על סוסים, על פילים, על טנקים, על לא יודע מה, עם מטוסים, עם מסוקים, כל אחד RPG על הגג, על הגב, וזה מנח, לא יודע, צבא, דיוויזיה, מגיעה דיוויזיה אמיתית שלמה. ואז הכן, ב-90 צוחק עליו, צבא, מה קרה לך, למה אתה מדבר? שלנו גדולים משלהם. אתה רק לא רואה. בקיצור, רבותיי, אנחנו צריכים ללמוד להפסיק לראות. עכשיו אני חוזר בחזרה לשנת שמיטה, בקצר הצרה. שאלתי את השאלה הרביעית, ואיתה אני גומר. אחרי שגומרים שתעשה את השנה, 3 שנים, כן תאכל, לא תאכל, וציוויתי את ברכתי, פתאום נהיה ברכה חדשה, והארץ לא תימחר לצמיתות. מה כתוב כאן? כתוב כאן ככה. כשהעם בא לארץ ישראל, הם עוד לא רגילים לחיי אדמה. הם עוד לא פלחים בנשמה, הם עוד לא מקצועים בזה, הם רגילים לשבת במדבר, לאכול מן. התלמידי חכמים, מה היו עושים? לומדים תורה מהבוקר עד הערב, מה יש לעשות? אבל כולם לומדים תורה, יש כאלה שלא יודעים לשבת, אז מה הם עשו? אני לא יודע מה הם עשו, אני יכול אבל לתת לכם דוגמה קטנה מה הם עשו. כתוב בחזל, כשאהרון הכהן נפטר, אז הלכו ללוות אותו 80,000 אנשים שקראו להם אהרון. כי 80,000 זוגות אהרון הכהן עשה ביניהם שלום בית, והם התחתנו שוב ונולד להם תינוק והם קראו לו על שם אהרון. כך אומרים חזל, 80,000 ילדים בשם אהרון היו בלוויה של אהרון הכהן. רבותיי, במשך 40 שנה, 80,000 פעמים לעשות שלום בית, זה נקרא בערך 6 פעמים שלום בית ביום. 6 אנשים כל יום היה אהרון הכהן מקבל. שלום בית לא עושים ב5 דקות. שלום בית זה 2-3 קודם לשמוע אותו, לשמוע אותה, שכולם יוציאו את כל הקיטור, להרגיע אותם, בקיצור, זה סיפור. בקיצור, אהרון הכהן עבד מ7 בבוקר עד 12 בלילה, כל יום, 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 בלי כסף. לא קיבל משכורת על זה, לא קיבל על זה תעריפים. בכל אופן, מה האנשים כל כך ברבים עם אנשים שלהם? משעמם להם. אין עבודה, אין חקלאות, אין כלום, יש אוכל, לא צריך לעשות שום דבר. אז מרוב שימום, התלמידי חכמים הגו בתורה. המרצים ישבו בבית, בגינה, לא יודע איפה, והתחילו לקטר, ויש הכתרה, וזה כתר, וזה כתר, טרח, טרוך, טריך, טרח, 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 הולכים לארון הכהן לעשות שלום בית. לענייננו, מגיעים פתאום לארץ ישראל. מי רגיל לעבוד? מי יודע מה זה לעבוד? ועוד עכשיו שנת שמיטה, וככה עוד קצת גדל, עם חיפוף, עם חפיף. עזוב אותי, אני מוכר את האדמה, מוכר את הקרקעות שלי. הארץ לא תיבחר לצמיתות. עוד שמיטה, עוד שמיטה, אחרי 3, 4, 5 שמיטות, אתה כבר תתרגל. אתה תראה שהמצב הוא מצוין, אתה תאהב את זה. ויש לכך דוגמה, יש לי כמה דוגמות, אבל הזמן קצר, אז נביא דוגמה אחת. חז"ל אומרים שלא היו ימים טובים לישראל כמו 15 באב. מה היה כל כך טוב ב-15 באב? יש כמה דוגמאות. אחת מהם אומרת שהותרו שבטים לבוא זה בזה. בזמן משה רבנו נאסרו השבטים שבת יורשת נחלה, אם הבת אין לה אחים ויורשת את הנחלה של אבא שלה, אז היא צריכה להתחתן עם מישהו מהבני דודים שלה מצד האבא כדי שהנחלה לא תעבור לשבט אחר. זה הסיפור עם בנות צלופחת, אתם יודעים, מכירים את הסיפור. אז ממילא, אם עכשיו בת שאין לה אחים יורשת נחלה מאבא שלה, אז שוק השידוכים שלה הוא מצומצם רק בתוך השבט. עכשיו החליטו, באו לארץ ישראל אחרי כמה שנים, השחררו את הלחץ הזה של משה רבנו, בת משבט ראובן יכולה להתחתן עם נער משבט שמעון, בת משבט יששכר יכולה להתחתן עם משבט זבולון. איזה יופי! למה זה כל כך... עד כדי כך זה יופי שעשו מזה 15 באב, יום טוב, לא אומרים תחנון ביום הזה. אם זה כל כך טוב, אז למה משה רבנו לא קבע את זה בהתחלה? שיהיה כזה שחרור. התשובה היא פשוטה. כשבאו לארץ ישראל, עוד לא הכירו את הנחלות, לא הכירו את המנטליות של האדמה, אז כל אחד היה בטוח שהדשא של השני יותר ירוק. אז בת אחת משבט ראובן, כאן הבחירה בשבט שלנו דליל, בשני יותר טוב. אלה משבט ראובן, פה דליל, בשני יותר טוב. זה יקרה רק בפעם, כמה פעמים הראשונות. אחר כך, מתאזרחים, מתחילים להכיר את החוקים, מתחילים להכיר את האדמה, מתחילים להכיר את המנטליות. אף אחד לא רוצה לעזוב את הנחלה. מי צריך לעזוב? זה מה שהתורה אומרת כאן. שלוש שנים יהיה ברכה, ואחר כך יהיה ציוויתי. בסוף, והארץ לא תימחר לצמיתות, מה אתה דואג? אף אחד לא ירצה להיפרד מהנחלה שלו, מהחלק שלו, מהאדמה שלו. אף נערה לא תרצה להתחתן עם בן של שבט אחר. לא שלא תרצה, לא שיש משהו נגד. זה אשכנזי, זה ספרדי, זה חסיד, זה ליטאי, זה כיפה שחורה, זה כיפה סרוגה. לא. טוב לה במחלקה שלה. איך אומר משה רבי, איך משה, אברהם אבינו לאליעזר? לך לפדן ארם, ותיקח אישה לבני, לך לארצי, מולדתי, ובית אבי, ולקחת אישה לבני, אני רוצה מהחלק שלי, מהמשפחה שלי, אף אחד לא יסתכל על החלק של השני, שם הדשא יותר ירוק, פה הדשא פחות ירוק, זה הדשא שלי, ועם זה אני מרוצה. רבותיי, כל אחד והדשא שלו, גם לנו יש דשא. השבת היא לא דשא? עוד כמה שעות יהיה שבת, איזה יופי. שבת קודש, רבותיי, אנחנו צריכים לדשן את הדשא הזו, לעשות אותה ירוקה, פורחת, זורחת, שנאהב אותה, שנאהב את החיים, שנאהב את הקדוש ברוך הוא, שנאהב את המשפחה, שנאהב את הכל, שרק הכל נראה בחיובי, בטוב, ושיהיה לנו הרבה הרבה בריאות והצלחה ונחת. שבת שלום לכולנו. שבת שלום. לא יהיה וציוויתי את ברכתי. הברכה תבוא, הברכה תשרה, הברכה תהיה, כל הברכות שבעולם לכולנו, לכולנו. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.